השבוע במזרח התיכון, שלום לכם, אני בוריס.
ואני ירון.
שלום לך ירון, עוד מעט יש לנו זה שנה לסכם. אבל קודם, המאזינים הוותיקים באמת ישימו לב שזה, אתה ואני חוגגים 3 שנים להיווסדות ההסכת שלנו הצנוע, בדיוק בסוף דצמבר 2020 יצא הפרק הראשון. אז לא יודע, אני מאוד מאוד נהניתי מהתקופה הזאת והיא השאירה אותי מאוד, אני מקווה שגם אתם מאזינים וגם אותך ירון. ולכבוד, או כדי, לא יודע, בלי קשר או עם קשר ל3 שנים, החלטנו לצאת לפגרה של 3 חודשים, שבה אנחנו נעלה, אני אמשיך לעלות פרקים כל שבוע, ממיטב הפרקים של ירון ושלי, ובעוד 3 חודשים נפגש שוב, בפורמט אולי טיפה שונה, אולי באותו פורמט, אז אל תדאגו, אנחנו לא הולכים להיעלם. אז זה ההודעות. ועכשיו יש לנו, הייתה לנו איזה שנה עם כמה אירועים פה ושם, נכון?
כן, הייתה בהחלט שנה סוערת, ואנחנו נעשה הערכה מה המצב במזרח התיכון, ולאן אנחנו הולכים. ננסה לראות, נתחיל עם המעגלים החיצוניים, מדינות במזרח התיכון, איראן, טורקיה, יותר רחוקות, עיראק, ואחר כך למעגל הקרוב יותר, מה קורה בסוריה, לבנון, ירדן ומצרים, ובסוף נגיע לנושא הפלסטיני שהוא הכי חם והכי אקטואלי.
כן, כי כדאי להזכיר שעכשיו אנחנו בעיצומה של מלחמה, וכאילו כל מה שקרה לפני 7 באוקטובר לא היה, אבל גם השנה, גם בלי זה השנה הייתה מאוד עמוסה ומאוד מאוד לא פשוטה. אז בוא, אמרת נתחיל ממעגלים חיצוניים?
כן, אני חושב שכדאי להתחיל מהצרה הכי גדולה פה במזרח התיכון. אתה יודע, מדינה שמתחילה באלף, בטח כל הקהל, כל המאזינים כבר יודעים על איזה מדינה אני מדבר, והיא מחוללת את רוב הצרות שיש לנו מסביבנו, וזה איראן. וכאן אולי כדאי, כדי לחבר לפרקים הקודמים בהיסטוריה, להגיד משהו כללי, מין חתך אורך של ההיסטוריה המוסלמית, שזה המאבק שהיה הרבה לפני שהוקמה מדינת ישראל, שזה מאבק על מי הדומיננטי באזור. האם העולם הסוני או העולם השיעי, בדרך כלל העולם הסוני היה זה ששלט, החל מדחיקתו של עלי בתחילת ההיסטוריה, ואחר כך טבח קרבלה, והשיעים הרימו ראש בין אמצע המאה העשירית לאמצע המאה ה-11, דיברנו, היה לנו פרק פודקאסט על המאה השיעית שאני ממליץ להקשיב, איך השיעים באמת עשו את זה, פשוט הצליחו להשתלט על כל רחבי החליפות, ואז זה נגמר עם פלישה של עמים שקיבלו את הסונה, פלישה טורקית ומסע הצלב, והיה הפסקה של איזה 100 שנה, ואז היה מין קאמבק של העולם הסוני, עם המלחמה של סלאח א-דין, שכבש את ירושלים, והשליט את הממלכה, הסולטנות האיובית, ואחר כך היה את הממלוקים, שהיו גם יותר קיצוניים מבחינה דתית, והיה אז בתקופה הזאת את חכמי הדת, וראשם אבן תימיה, פוסקים סונים מאוד מאוד קנאים, שתקפו את העולם השיעי, ודיכאו את המיעוטים השיעים באזור שלנו, והשיעה הרים הראש עוד פעם במאה ה-16 עם שושלת הספאבית, ובעצם נוצרה מעצמה השיעית, מה שאנחנו קוראים היום איראן השיעית. זה מוזר, אבל זה סיפור בראייה היסטורית רק של 400 שנה, זה כל הסיפור, כן? לפני זה איראן הייתה ברובה סונית, ואז יש לנו בעצם השיעה מרימה ראש, ויש לנו אחרי הממלוקים יש את העותמנים שמנסים להדוף את האימפריה השיעית הגדולה של איראן, וכל העמים המיעוטים השיעים שיש פה באזור, בלבנון ובסוריה ובכל מקומות, מרגישים שיש להם פתאום מין אבא חדש, מין שומר חדש, מצב שגם היום אפשר להגיד שהוא קיים עם חיזבאללה שמקבל חסות מאיראן. אז זה לא התחיל היום, זה התחיל עם קשרים מלפני 300 ו-400 שנה, בין איראן השיעית החדשה, הסאפאווים שהכילו את השיעה באיראן, והמיעוטים השיעים שעזרו להם להכיל את השיעה, כל מיני אנשי הלכה שבאו מלבנון ומרכזים שיעים מלבנון ועיראק לאיראן. היום יש לנו שוב תחייה שיעית שהתחילה עם המהפכה ב-79, והשיעים, בעצם המהפכה הזאת, אפשר להגיד, פשטה את הרגל מבחינה בתוך איראן. רוב האיראנים שונאים את המשטר שלהם, ואני הייתי מאמר שאחוז, יש יותר אנשים נגד המשטר מאשר אנשים שתומכים בו, אבל איראן לא מוותרת על החלום שלה להחזיר את ההגמוניה השיעית כמו אז לפני 1,000 שנה בתקופת המאה השיעית. והיא שולחת את הזרועות שלה, כן, שזה בדרך כלל שיעים ערבים, שהם מופעלים, הפרוקסי וכל הארגונים האלה שאנחנו שומעים עליהם בחדשות כל יום. ואיראן רוצה גם להגיע לגרעין. עכשיו, זאת השאלה הגדולה, אני לא יודע אם התעסקנו בזה באחד, האם איראן באמת מתכוונת להפעיל את הגרעין או לא להפעיל את הגרעין, אני לא יודע אם זה, אין לנו זמן להתעסק עם זה עכשיו, אבל זה יביא להם בהחלט יתרון על העולם הסוני, כי בוא נגיד, יש פצצת גרעין סונית היום בפקיסטן, אבל יש חשש מאוד גדול בעולם הסוני הערבי מפני פצצה איראנית שתביא ליתרון אסטרטגי היסטורי, חוץ מזה שאיראן מאמינה שהיא תהיה כמו צפון קוריאה, זאת אומרת מדינה שאי אפשר להתקיף אותה, שאפילו ארצות הברית חוששת להתקיף אותה. דרך אגב, זה די המצב היום, אבל זה יהיה עוד יותר גרוע אם וכאשר יהיה להם נשק גרעיני. אז זה השאיפה של איראן, ואני חושש שהיא צועדת בצעדי ענק לכיוון הזה, ואני מאוד מקווה שיעשה משהו בתחום הזה מאיזשהו כיוון, כי אנחנו בעצם העולם עסוק בלהילחם בפרוקסים כל הזמן. זה כמו, כתבתי באיזה מקום, אתה יודע, בוריס, זה כמו להילחם במחלת סרטן עם אנטיביוטיקה או עם אקמול או עם אקמול פורטה, נגיד מתקיפים קצת יותר חזק איזה פרוקסי, עכשיו מתקיפים יש קואליציה שמתארגנת נגד החוסים, אבל זה בעצם לא הבעיה, הבעיה זה המחלה המרכזית, זה הסרטן, זה
אתה
איראן.
תגיד לי,
כן.
בכל הסיפור הזה של איראן שרוצה להשליט את ההגמוניה השיעית, יש שם עוד רובד שהוא רובד לאומי או גזעים, זה שהם פרסים והם רואים את עצמם ממשיכי שושלת פרסית הרבה יותר עתיקה מהעם הערבי, כי יש להם לא ברטוריקה הגלויה, אבל בסיבות העומק, אתה חושב שזה גם משחק תפקיד? זה שהם רוצים לשלוט על הערבים ולא שהערבים ישלטו עליהם?
אני חושב שהם לא מדגישים את זה בנושא הזה של הגמוניה יותר דתית, כי הרי הם לא רוצים לתת למשל לשיעים בעיראק או בלבנון הרגשה של עוינות. הם להפך רוצים לקרב אותם ולגייס אותם, כן? אז הם לא
אז
ידגישו
זה
את
ממש
הפרסיות.
דתי נטו.
כן, כמובן שהם רוצים לשלוט במצב הזה. זה אולי השעובייה החדשה, הלאומיות בוא נגיד, העליונות החדשה של איראן זה שהם ישלטו על העסק הזה, זה החלק הזה, אבל בגדול זאת הבעיה, ואנחנו רואים שהמלחמה בעזה עכשיו הביאה לחדשות פרוקסי רחוק, את החוסים שדיברנו עליהם, הקדשנו להם גם פרק, ולאן העסק הזה הולך. קודם כל החוסים זה קצת גול עצמי, זאת אומרת, הם עושים צרות, חוסמים את המעבר בבאב אל מנדב לספינות, ובעצם פוגעים בכלכלה של ידידות שלה. אם אתה חושב, זה נכון שישראל נפגעת מזה במידה מסוימת, אבל מי שנפגע לדעתי הרבה יותר זה למשל מדינות כמו סין, שמרוויחה מיליארדים על המעבר של ספינות באזור הזה, ואפילו בוא נגיד מצרים זה פחות אכפת, היא מאוד נפגעת מצרים, אבל זה פחות אכפת לאיראן ולחוסים, אבל יש נפגעים אחרים, למשל לבנון נפגעת, נמל ביירות מפסיד מיליארדים של
טוב,
דולרים
לבנון
מהדבר
גם
הזה.
ככה מדינה כושלת, אז עוד הפסד פה, עוד קטן
תתפלא,
ושם,
יש לאן להידרדר, יש תמיד לאן להידרדר. וגם
מה שבאמת הפתיע אותי זה שהחסימה שאנחנו עושים, חוסמים את המצרים, היא כללית ולא סלקטיבית רק נגד אוניות שבדרך לישראל. כנראה
כן,
שטכנית זה...
הם מבטיחים שזה יהיה סלקטיבי, אבל זה, בפועל זה לא עובד. זאת אומרת, זה פוגע ממש בשיט, וחברות ביטוח לא רוצות לקחת את הסיכון. זה מייקר את הסחורות, גם מבחינת ביטוח, גם מבחינת זמן ודלק והכול. אז לאן זה הולך? יש קואליציה עכשיו שהאמריקאים מנסים לגבש, ואנחנו...
שסעודיה, שזה כביכול המועמד הראשי, סעודיה והאמירויות, הם לא חלק מהקואליציה הזאת.
כן, אני חושב שאחרי 8 שנים של הפצצת תימן, הם הבינו שהם לא יכולים להכריע את המלחמה הזאת. מכמה סיבות, אני חושב שהיה לנו פרק על זה, ואני לא... בקיצור, זה לא עבד להם 8 שנים, הם לא... עכשיו הלכו לכיוון אחר לגמרי של התפייסות עם איראן, כן? הסעודים סתמו את האף, שמו התו על האף ולחצו ידיים לאיראנים לפני, בתחילת השנה, ואחר כך השיגו הפסקת אש עם החוסים, ועכשיו הם לא רוצים להרוס את זה. כן, בגלל, זאת אומרת, הם מקווים שאחרים יעשו להם את העבודה, והם הודיעו כבר שהם לא ישתתפו. אני לא יודע אם זה יעזור להם, זאת אומרת, עם ההיגיון המעוות של החוסים, שהם קוראים לסעודיה האויב הציוני, אז אני לא בטוח שבסופו של דבר הם גם לא ישגרו, יתחילו עוד פעם, יפרו את הפסקת אש ויתקיפו את סעודיה, ועוד יותר מפחיד את האמירויות. למה זה יותר מפחיד האמירויות? כי האמירויות זה נסיכויות, זה אזור קטן, קל מאוד להרוס את הגן עדן שלהם, והם באמת חוששים מאוד. אגב, האמירויות מקפידים גם בתקופה הזאת לשמור על יחסים טובים עם ישראל, אפילו בתקופה הזאת. אז החוסים כועסים, כן? והשאלה אם
כן,
סעודיה באמת...
הם נראים מאוד כועסים כל הזמן.
כן, השאלה אם סעודיה יכולה להישאר מחוץ למשחק הזה, מה גם שאנשים שם חוסים, דיברנו על זה שזו אידיאולוגיה שהתחילה עם האבא של עבד אל-מאליק אל-חוסי, שהיה באיראן והושפע מחומני, וחוץ מזה אתה לא יכול, אתה לא יודע מה לצפות מאנשים שלועסים גת כל היום, איך הם התנהגו.
שזה כאילו, זה נשמע כאילו זה בדיחה, אבל זה ממש ממש לא. זה אנשים, המוני אנשים מכורים לחומרים משני תודעה.
נכון, וגם הם סוחרי סמים. דרך אגב, זה לא מעט
כן.
פרסומים בזמן האחרון שהם סוחרים, לא, הם לא רק סוחרים בגת, יש להם כל מיני מגוון סמים שם שהם מגדלים, וזה דרך אגב מאוד מזכיר את חיזבאללה בדרכי הפעולה, שהם גם, יש להם קרטל לא קטן של סמים.
חיזבאללה זה בעיקר הסינתטי, הקפטגון. לדעתי בתימן יש גם פרק שגדל, לא? אז יהיה להם יותר קל.
טוב, אנחנו פחות
בערים.
מפחדים מפרג, אבל
פרק זה
פרג
קוקיין, זה...
אפשר לשים בעוגה. דרך אגב, אם יום אחד יהיה שלום עם סעודיה, אל תביאו עוגת פרג לסעודיה, כי פשוט יכניסו אתכם לבית סוהר. אז זה נחשב
באמת?
סם שם. כן, אל תביא את עוגת פרג של
אוקיי.
אמא לסעודיה, לטיול שלך בסעודיה. זה יצא לעוד כמה שנים.
וואלה, לא
טוב,
ידעתי.
אנחנו
אוקיי.
אז ממשיכים, אמרנו שהמפרציות, כמה מילים על מפרציות, אז אמרנו שה... אמירויות, למרות כל מה שקרה, שמרו על פרופיל נמוך, לא התקיפו את ישראל, אין הפגנות שם נגד, בעד עזה, אין, גם בסעודיה אין הפגנות כאלה, אבל אני חושב שאמרתי באחד הפרקים הקודמים, שאלה מדינות שאסור בהן להפגין על שום דבר. אבל
אוקיי.
היה מקרה שצולם והיה ויראלי ברשת, זה שאוהד באמירויות, או אוהדת, התכסתה בדגל פלסטין וישר הוציאו אותה מהאולם, כך ש... יש שם ניסיון להישאר ניטרלים בסיפור הזה, והם קוראים ללא הרף להפסקת הלחימה. בזה הם מסתפקים, כן?
אוקיי.
לא יותר מזה.
מה עם בחריין, שחצי שם היו די עוינים אותנו עוד מההתחלה?
בבחריין המלך ממש יצא נגד החמאס, וזה אחרי שהיו הפגנות, זה מפגן כוח אצל בחריין, זה ממש, ההפגנות היו בעיקר שיעיות בעידוד איראן, ולכן לצאת נגד חמאס ולדכא את ההפגנות זה ממש מבחן לשלטון של בית המלוכה שם
והוא באמת דיכא
בבחריין,
את ההפגנות
שהוא
האלה?
סוני כאמור.
והוא דיכא את ההפגנות
כן,
האלה?
אתה לא שומע, זה די חלף. עכשיו אנחנו מדברים בכווית, דרך אגב, מת האמיר שלהם ומת והתמנה ראש ממשלה שהוא אח שלו. אנחנו לא יודעים אם זה ישנה משהו, אבל יכול להיות שאחרי שיגמר הסיפור בעזה, אנחנו אני לא אני עקבתי אחרי ההתבטאויות שלו, אין שם משהו מעודד, או זה לא מוחמד בן סלמן חדש, זה לא מישהו שיכול לשנות את הנסיכות. ואני הייתי, אני, האמת, מאוד מאוכזב מהעמדה של כווית, שיש לה עבר מאוד קשה עם הפלסטינים. אנחנו יודעים שהפלסטינים תמכו בסדאם בתקופה
שסדאם כבש את
העיראקים עשו
כווית.
שם דברים איומים ונוראים ב-1991.
מה המשקל של כווית בכל האזור הזה? כי גם עשינו על זה פרק עם
כן, לא גדול. זה לא מדינה שמאוד משפיעה על ה-GCC, זה לא מדינה שמשפיעה מאוד על ה... זה לא סעודיה ואמירויות שיש להן את ה... מובילות את מעצמות הנפט. אבל חילופי שלטון תמיד מעניין וכדאי לעקוב. עכשיו
אוקיי.
אנחנו הולכים לצד השני של המעגל החיצוני ביותר, שזה קצה מערב, מגרב
טורקיה.
בערבית, מגרב
מגרב,
קצה
אוקיי.
המערב. ושם מדינה שעשתה שלום עם ישראל הצטרפה לתהליך הנורמליזציה, ומגיעים לשם המון אנשים לטייל בדיוק כמו לאמירויות, ושם היה הפגנות ענק פרו-פלסטיניות, המלך קצת משחרר לחץ, כל עוד ההפגנות לא יוצאות נגד המלך. המלך נשאר מחוץ לסיפור, זה קצת כמו ירדן שיש הפגנות, מתירים את ההפגנות הפרו-פלסטיניות, אבל יש את הדמות הקדושה שאסור להקיף אותה, זה הקו האדום. אז אני כמובן לא מציע לאף אחד לטייל עכשיו במרוקו, יש שם בעיקר בבירה רבת הפגנות ענק של תמיכה בישראל. לבטל, הם גם קוראים לבטל את הסכמי אברהם, כמובן שהמלך מצפצף על הדברים האלה. אנחנו נזכיר גם שהממשלה כבר לא קיימת, הממשלה הקודמת שהייתה ממשלה אסלאמית, המלך מינה ממשלה הרבה יותר נוחה עכשיו, שלא שייכת לתנועה האסלאמית. אז איך אומרים, הם יארגנו הפגנות והם יביעו הזדהות, אבל זה לא ישנה את המצב. אלג'יריה, למשל, שהיא הרבה יותר פרו-פלסטינית וקיצונית בדעות,
היא הייתה גם
גם...
אנטי, התנגדה מאוד לנורמליזציה.
נכון, אבל מצד שני אסור להפגין שם. יש שם דיקטטורה ואסור להפגין, אז... זה מצב מוזר שדווקא אלג'יריה שתומכת בפלסטין יש בה הרבה פחות הפגנות, כי אנשים מפחדים מדיכוי של השלטון. בגלל שמפחדים, אתה יודע, זה כמו בסוריה, תכף נגיע לזה, שמפחדים שההפגנות יהפכו להפגנות נגד השלטון. זה מהר מאוד יכול להתגלגל להפגנות נגד הדיכוי, נגד היעדר חופש עיתונות וחופש ביטוי וכל זה. כל המצב, דרך אגב, במגרב לא טוב מבחינה כלכלית. המצב גרוע מאוד בתוניסיה. תוניסיה הפכה נשארה דיקטטורה גם השנה, והיא תמשיך שנה הבאה. יש שם את קייס סואייד.
שאני מזכיר למאזינים, לפני שנתיים עשינו פרק על תוניסיה כעל הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון.
נכון, אבל אז עשית פרק איתי
הדמוקרטיה הערבית היחידה.
על ההפיכה השקטה
נכון,
שהייתה
נכון.
שם, וזה עדיין המצב. אם קייס סואייד זה לא, שוב, אנחנו צריכים לקחת בחשבון, אפילו שסואייד מאוד אנטי ישראלי ופרו פלסטיני, צריך לקחת בחשבון שהאלטרנטיבה לסואייד זה ראש הפרלמנט שהיה מתנועת הנהדה, זה התנועה האסלאמית. אז תחליט מה אתה מעדיף, דיקטטור לייט, זה לא דיקטטור צבאי, אלא זה נשיא, בוא נגיד, שלא מתייעץ הרבה, הוא מינה ממשלה חדשה ופרלמנט חדש, אבל אני חושב שהוא פחות גרוע מאשר אם היה עולה לשלטון, נגיד רנושי, ראש הנהדה, שזה
טוב,
בעצם אחים מוסלמים.
אני דוגל בגישה שאני לא מתערב בעניינים פנימיים של מדינות
כל
אחרות.
הכבוד, בוריס, כל הכבוד, תמשיך כך.
כן.
אנחנו מגיעים עכשיו לעוד מדינה, זה טורקיה. טורקיה, למרות הקו הנוקשה של ארדואן, איך אומרים, הוא כלב נובח לא נושך, הוא בעצם מתבטא קשה מאוד נגד ישראל, אבל עדיין זה המדינה שיש לה את מעגל, אני חושב, המסחר הגדול ביותר במזרח התיכון עם ישראל. עדיין המכוניות שלנו מורכבות בטורקיה, ועדיין מגיעה סחורה, כל הסופר מלא בסחורות מטורקיה,
שכאן אני חייב לשאול, כי אני מבין למה ישראל תלויה בטורקיה. כמה, אנחנו לא אחוז מאוד ניכר מהכלכלה הטורקית, המסחר הזה.
לא, אבל הם חלק ניכר מהכלכלה שלנו. זאת אומרת, יש
כן,
המון
זה אני
דברים.
יודע. אז מה שאני שואל, למה הטורקים, למה אנחנו לא מתנתקים מטורקיה, אני מבין. למה הטורקים לא מתנתקים מאיתנו, זה קשה ל...
לא, יש הרבה אינטרסים משותפים ויש תקוות לפיתוח של עסקים בעתיד ולא זורקים לפח. כמובן ברמה הרטורית ארדואן הוא נגד ישראל, בדיוק כמו מנהיגים הכי קיצוניים, אבל עסקים כרגיל, ממש תרתי משמע. ולכן גם ארדואן, אל תשכח, הוא בנאטו, הוא מקבל נשק אמריקאי, כך שהוא יכול להתקיף ולהתקיף, אבל מתחת, תחת טאולה, כמו שאומרים בערבית, עסקים כרגיל בין ישראל לטורקיה. ואני חושב שגם בסופו של דבר, גם לאנשי חמאס לא יהיה קל להישאר שם בטווח הארוך. יהיו לחצים אמריקאים, אבל זה אני עדיין לא יכול עדיין לדעת.
כי הסברה המקובלת אומרת שארדואן הוא בתנועה שתנועת אחות לאחים המוסלמים ש...
כן, אבל מבחינה, בוא נגיד מבחינה צבאית, העניינים הטורקיים הכבדים והקשים זה לא ישראל, זה סוריה. צפון סוריה זה הכורדים שם, רצועת הביטחון שהקימה טורקיה בתוך סוריה, זה מכיל מאות קילומטרים, איך אומרים, הגולן נכנס שם לדעתי 10 פעמים אם לא יותר בתוך השטחים שכבשה טורקיה בשנים של מלחמת האזרחים בעשור הקודם, וטורקיה לא, שים לב, לא רוצה לסגת משם. זאת אומרת, זה הופך כבר לאזור שעובר טורקיפיקציה, יש שם אנשים מתחילים לדבר טורקית, לומדים בבתי ספר טורקית, הטורקים דרך אגב מפציצים את הכורדים לא מעט ומנסים להרחיב את שטח השליטה שלהם, הם רואים כל כורדים מבחינתם הוא טרוריסט. אז זהו, אני גם הוצאתי מאמר שאני ממליץ לקרוא לא מזמן על סוריה, המדינה המופצצת ביותר במזרח תיכון, תכף נבין למה. אז הטורקים מפציצים את הכורדים מצפון, וזה בעיה רצינית, המילה אחתילל, כיבוש, הסורים כל הזמן מדברים על אחתילל טורקי, זאת אומרת חלקים ענקיים מסוריה בצפון כבושים על ידי הצבא הטורקי, והופכים לאזורי השפעה טורקיים, חלק קטן בידי המורדים, אבל בגדול זה שטח שטורקיה לא מוכנה להחזיר אותו.
טוב, אז בואו נדבר על סוריה כבר ככה
כן, אנחנו
במעבר החלק.
מתקרבים למעגל הקרוב וכבר גולשים דרומה לסוריה. סוריה מדינה שלא קמה ממלחמת האזרחים, השנה נפתחה עם הזמנת בשאר אל אסד לליגה הערבית, באמת נראה כמו צעד מהפכני, אבל תכלס בשטח אין לזה תוצאות, ואסד מאוד מתוסכל ומתבטא כל שני וחמישי בתקשורת על זה שהמדינות שהבטיחו לעזור לסוריה לא משקמות אותה. זה אגב נורה אדומה, אנחנו צריכים לחשוב אם עזה תשוקם, אם יהיו הבטחות של הליגה הערבית לשקם את עזה, צריך לחשוב מי ישלוט בה. כי למשל הליגה הערבית לא מוכנה לשקם את סוריה כל עוד אסד שולט שם. אז הם יכולים להבטיח עד מחר, אבל לא מתגייסים ממש, לחיצות היד לא תורגמו לחידוש יחסים משמעותי, ואסד די מתוסכל, הוא אפילו איים שהוא לא ייתן לפליטים לחזור, עד שלא ישקמו את המדינה שלו. יש איזה בין 5 ל-7 מיליון פליטים, לפי האום ברמה הרשמית יש 5 מיליון, אבל זה כנראה הרבה יותר, מאז מלחמת האזרחים, והמצב שם קטסטרופלית מבחינה, מכל הבחינות. אסד בעצמו אמר בריאיון לסקיי ניוז, אני מבין את הפליטים, למה יש להם לחזור? אין לנו מים, אין לנו חשמל, מדינה הרוסה, אין בתים, אין כלום, אז למה הם יחזרו?
כן, וכמו עוד כמה פוליטיקאים שאני מכיר, הוא מבין שהוא המכשול לשיקום, ונשאר, מחזיק
עכשיו
חזק מאוד.
בשיחות אישיות אני מאמין שאסד אומר דבר כזה, זה איך אומרים תחת טאולה, עוד פעם הוא אומר דבר כזה, מי צריך את הפליטים האלה, כולם שונאים אותי, כולם אופוזיציה, שישארו בחוץ, זה א', ב', החשבון עם הפלסטינים זה דבר מאוד מעניין. אסד לא נותן להפגנות, שום הפגנה בעד עזה בשטח שלו. זאת אומרת, אם אתה, היו הפגנות בשני אזורים, היה הפגנות בעד פלסטינים רק באידליב, שזה עדיין בשליטת המורדים בחסות טורקיה, שם בצפון, ובדרום באזור דרעה, באזורים שאין לו כבר שליטה, שהוא איבד את השליטה ושולטים שם יותר עבריינים, סוחרי סמים וכל מיני שכירי חרב, יותר מאשר אסד. זה אגב הצהרה של ירדן, תכף נגיע לזה, זה הסוחרי סמים בדרום סוריה, ולכן אסד אומר, ברגע שיהיו הפגנות בעד עזה, זה יתגלגל מהר מאוד להיות הפגנות נגד המשטר הסורי, כמובן, הרי מי מפגין בעד עזה? זה הסונים, האיסלאמיסטים, תומכי חמאס עלולים להתערב שם איסלאמיסטים, והנה, והוא חוזר לנקודה של 2011, אז חס ושלום, כן, אסד מונע הפגנות ברחבי המדינה, זה לא שהוא הופך לפרו-ישראלי, כן, לא להתבלבל, אבל הוא יותר שונא את חמאס ואת התנועות האיסלאמיות. למה את חמאס? אתה זוכר, דיברנו על זה
כן.
שב-2012 חמאס בגד באסד ופנה למורדים, ושאלנו אם אסד סלח להם. אני אישית חושב שהוא לא סלח, כן? זאת הדעה שלי, ואני חושב שהוא התבטא והזכיר את זה באחד הראיונות האחרונים אפילו, אסד, שחמאס בגדו בו. עכשיו אנחנו, אני מתלבט ללכת מערבה ללבנון או בוא נעבור לירדן קודם, דרומה
ירדן, טוב.
לירדן. ירדן
יאללה, ירדן.
במצב כלכלי מאוד קשה, והמשברים באזור זה הקורונה ועכשיו המלחמה בעזה, זה רק מחמיר את המצב עוד יותר. מדינה עם מצב תלות בארצות הברית, תלויה לחלוטין בסיוע אמריקאי. רוב פלסטיני שמפגין חזק מאוד עכשיו בגלל האירועים בעזה, מערכת הביטחון בירדן מאותגרת מאוד מכמה סיבות. קודם כל, היא צריכה להרגיע את הרחוב שרוצה לחצות את הגבול ולעזור לעזה, הפגנות חזקות מאוד, כמובן לא עוברים את הקו האדום שזה המלך של ירדן, כמו במרוקו. אז כוחות הביטחון כל הזמן מתמודדים עם הנושא הפלסטיני, וגם חוששים שבצפון ייכנסו גם סמים מסוריה וגם נשק, זה חדש. האיראנים מנסים להבריח נשק דרך ירדן לכיוון הגדה, לכיוון הגדה ולעזה. וצבא ירדן עושה את זה לא מאהבת ישראל, הוא חייב לחסום את משלוחי הנשק והסמים, כי זה פשוט יטביע את המדינה, את ירדן, את הממלכה, במצב, בסמים ונשק, שזה מצב מאוד מסוכן. אני מזכיר ש המלך הקודם של ירדן, חוסיין, חווה מספר ניסיונות התנקשות ורציחות, כולם מידי פלסטינים.
גם הסבא שלו, הסבא
הסבא
של
רבא, כן,
חוסיין.
עבדאללה נרצח על ידי פלסטיני לרגלי מסגד אל-אקצא. כן,
נכון.
ובקיצור, הוא צריך מאוד להיזהר המלך. מצד שני, הוא נוקט עמדה מאוד פרו-פלסטינית, אנחנו נזכור שהוא בסך הכל מייצג את הירדנים, שהם רובם פלסטינים, הוא רוצה להרגיש שהוא מייצג אותם מבחינה פוליטית, ואשתו היא פלסטינית, שזה גם מאוד חשוב, כלומר המלך הבא של ירדן הוא חצי פלסטיני, כן, צריך לקחת את זה בחשבון לעתיד, מה המשמעויות, ואנחנו אולי נדבר על זה, על יורש העצר הירדני בעתיד. מגיעים למצרים ואז נלך ללבנון. מצרים עברה איזה משוכה קטנטונת שזה הבחירות. בוא נגיד ככה, עשיתי בדיחה, יש לי ידיד מצרי, שאלתי אותו, מי אתה חושב ינצח, עבד אל פתח או סיסי? כן, אז זה היה די ברור מה היו
שמה לא היו
התוצאות.
שידורים חיים מספירת קולות, אני מניח.
כן, הפתיע אותי שהיו שלושה מתחרים נגד סיסי, כי היה כאילו משחק דמוקרטי.
לא, זה חייב, חייב.
אז זה דמוקטטורה כזאת, מצרים, ואולי צריך להגיד שזה בערך כמו המצב בתוניסיה, זאת אומרת, אתה צריך לבחור בין דיקטטור לאחים מוסלמים, ואני חושב שאנחנו כישראלים הבחירה שלנו מאוד ברורה, אבל הבעיה זה שהגישה האמריקאית אומרת דמוקרטיה בכל מחיר. נגיע לזה כשנדבר על עזה. דמוקרטיה בכל מחיר זה אומר אפילו אם האחים המוסלמים מנצחים, כך כמו שקרה ב-2012, אז האמריקאים ראו בהם
כן.
פרטנרים. ויש בזה בעיות. גם אני מזכיר שב האמריקאים לחצו לעשות את הבחירות בעזה, תכף נגיע לזה, ב-2006. טוב, אנחנו מהר עוברים ללבנון. לבנון, אם אמרנו שירדן ומצרים בקריסה כלכלית, מצב קשה. אגב, לא אמרתי עוד מילה אחת, ירדן זה בעיה של אוצרות טבע, בעיקר אין להם אוצרות טבע, אין להם נפט, אין להם גז, אין להם...
כמעט אין להם גישה לים אפילו.
נכון, ואין מים, נכון, אבל מצרים יש בעיה אחרת, זה ריבוי אוכלוסין, שזה בעיה, הם עברו את הרף של ה-100 מיליון, ויש שם בעיה רצינית מאוד של ריבוי אוכלוסין, שזה בעיה יותר מנטלית דתית, והם כל הזמן מקבלים הלוואות מהבנק הבינלאומי, והם לא עומדים בזה, וזה מין מעגל כזה שלא נגמר, ועכשיו החוסים גם חוסמים להם את ים סוף. אז כן, בסואץ הם מפסידים מיליארדים עכשיו, בגלל החוסים האלה. טוב, אנחנו עוברים ללבנון, אז אם אמרנו שתי מדינות במשבר, פה יש, איך אומרים, נפילה חופשית, כלכלה בנפילה חופשית.
אבל כל פעם שאנחנו מדברים על לבנון, אתה אומר שזו מדינה כושלת, אין יותר מדינה, הכל זה, ואז המצב נהיה עוד יותר גרוע.
אתה אומר איפה הקרקעית, צריך להגיע לאיזה
בדיוק.
קרקעית בסופו של דבר, וכנראה שיש ללבנון סיוע מבחוץ שמונע כל פעם מלהגיע להתרסק על הרצפה, מה שנקרא, הם בנפילה חופשית, אבל אתה יודע, הנוצרים שולחים כסף, מקבלים כסף מהמשפחות שלהם בחו"ל, הדרוזים מקבלים עזרה מדרוזים בישראל, השיעים מקבלים עזרה קצת מאיראן, כל אחד מקבל תקציב מבחוץ, אחרת לגמרי המדינה הזאת הייתה מתרסקת, אבל הכיוון הוא לא טוב, זאת אומרת כיוון של, שוב, לא, אני לא מאבד את התקווה בקשר ללבנון, הלבנון, חוץ מחיזבאללה שאני מאחל להם כמובן לקרוס לתוך עצמם, לצערי זה לא יקרה, אבל זה מדינה שכמובן ברגע שחיזבאללה שולט בה זה מבריח משקיעים, ואף אחד לא רוצה להשקיע שם, המלחמה עכשיו, ההתערבות של חיזבאללה רק סיבכה את המדינה במלחמה שלא שייכת לה, ויש הרבה ביקורת על זה בלבנון, וזה כמובן מחמיר עוד יותר את המשבר הכלכלי שם, כי אין תיירות בכלל למדינה. הדרום, אנשים, יש שם בריחה כללית של עשרות אלפים בורחים מהדרום, הכפרים שלהם הרוסים, אני קורא כל הזמן חדשות בערוצים לבנונים, מדווחים שם על הרס עצום בכפרי הדרום. אני לא יודע עד כמה אנחנו
מה,
מודעים, כי אנחנו,
מההפצצות שלנו?
הפצצות שלנו, לדעתי על כל בית שלנו הם מקבלים הרס של 10 בתים, על כל התקפה אחת הם חוטפים 10 או 20 התקפות, אנחנו לא שומרים פה על פרופורציות. שזה אחד הדברים שנשברו במלחמה הזאת, הזהירות הזאת לא לפגוע בחיזבאללה, וזה היה לפני המלחמה, זה נפרץ לחלוטין. מחסום הפחד, ההרתעה כבר לא קיים. זאת אומרת, היום, והשאלה לאן זה הולך? זה הולך למלחמה כוללת, צריך לקוות שיהיה פה הסדר שימשיך את הסדר הגז, זאת אומרת שהאמריקאים ייכנסו לתיווך פה ביחד עם הצרפתים, עם ממשלת לבנון, ויביאו לאיזה הסכם שיונח בפני כל הצדדים, וחיזבאללה יעשה את החשבון אם הוא הולך למלחמה כוללת או שהוא מקבל את ההסכם הזה, שזה בעצם הנקודה שהיינו עם הסכם הגז. זאת אומרת, גם אז חיזבאללה איים לפוצץ את האסדה, שזה כמובן היה מוליך למלחמה כוללת, ואיכשהו הושג הסכם, ויש לקוות שזה מה שיקרה בלבנון, אם כי המצב כרגע מאוד לא מעודד בצפון.
לא, ממש לא.
למרות שחיזבאללה מנסה לשמר את האש בוא נגיד, עד גבול מסוים, אבל זה לא נראה, זה כבר, אנחנו שומעים כבר על טילים קרוב מאוד לנהריה ועל הגליל המערבי וחזית נוספת בגולן, אז זה לא נראה טוב כל זה.
כן, אני גם אמרתי את זה, אני לא מבין למה נסראללה לא נכנס בפול, זאת אומרת, זה לא שאני מעודד אותו חלילה, כן? אבל בסדר, כן, מצב בצפון, כאילו, איך שאני רואה את זה ממש פסימי.
כן, הוא עוד לא קיבל, זה נראה כאילו הוא רוצה לעמוד בהבטחה שלו לעזור לעזה, ומצד שני לא קיבל את ההוראה מאיראן להתקיף את ישראל, מסיבות שכבר אמרנו בעבר, שאיראן שומרת את חיזבאללה, הבייבי שלה, שהיא מפעילה אותו כבר כמה משנות ה-80, זה כבר 40 שנה, היא שומרת אותו לזמנים,
אז
לדברים יותר חשובים מבחינתה.
לי יש תיאוריה אחרת, שהוא פשוט מחכה שאנחנו נהיה מותשים כבר, איך שיגמר העניין בעזה וכבר הדברים יתחילו לחזור, ואז פתאום הוא יתחיל, ואז לישראלים כבר לא יקור. יגידו בוא, מה עכשיו
תראה, הכל
מלחמה בכלל?
אפשרי, אבל אני חושב שרמת הכוננות של צה"ל, וזה אולי נסראללה מאוד כועס על חמאס, זה שבעצם חמאס עשה בקטנה את מה שחיזבאללה תכנן לעשות בגדול. אם חיזבאללה היה עושה לנו הפתעה כמו שחמאס עשה בשביעי לעשירי, אין ספק שהם היו, התוצאות היו הרבה יותר חמורות. הכל היה הרבה בממדים אחרים לחלוטין. ולכן אני לא בטוח שנסראללה לא כועס מאוד ומתוסכל מאוד מהמצב שחמאס הוביל אליו. מה שמוביל אותנו לזירה הפלסטינית. המלחמה ממשיכה, אנחנו דיברנו למה שבעצם היה איזה מחשבה של חמאס. שואלים הרבה היום, מה בעצם חמאס רוצה? זאת שאלה שקשה לענות עליה. אם היה אפשר להגיד שבהתקפה של השביעי לעשירי רצה, קיווה חמאס שהוא יגרור את כל העולם הערבי למלחמה הזאת, ומעבר להפתעה, ההישג הזמני של חמאס, מבחינתו, הוא חשב שזה יהיה כמו בשומר חומות, והפלסטינים יצטרפו גם של הפנים, גם של החוץ, גם הגדה, גם ערביי ישראל, גם הצפון, גם חיזבאללה, גם ארגונים פלסטינים, כולם הצטרפו, והעסק הזה לא עבד. זה לא עבד מכמה סיבות. קודם כל, הפלסטינים ניסו, זאת אומרת, בגדה לא, כנראה לא היו מוכנים לדבר הזה, זה הפתיע גם אותם, והם, ישראל, הצבא, הרבה הישראלים לא יודעים, אבל יש ממש מבצעים אחד אחרי השני של צה"ל בגדה המערבית. יש להניח שהרשות הפלסטינית ממש לא רוצה התחזקות של חמאס באזור שלה, והיא תורמת את חלקה. עד כמה ברמה המילולית אבו מאזן וכולם מגנים מאוד את ישראל, אבל אני כמעט בטוח שבתוך תוכם, ועוד פעם אנחנו מתחת לשולחן, תחת טאולה, הם מאוד מרוצים מריסוק החמאס. כמובן, הם, יכול להיות שהם קרוב לוודאי מזועזעים ממספר הנפגעים, שזה לפי משרד הבריאות הפלסטיני עבר את ה-20,000, זה ברור שזה מפריע לרשות הפלסטינית, אבל הם מרוצים מהצד של ריסוק החמאס, שבעצם חמאס רצה לתפוס את השלטון בגדה ולהדיח את אבו מאזן, ואנשי פתח לא שוכחים את זוועות 2007, ההפיכה האלימה של חמאס, נגד האנשים שלהם, ולכן הם יושבים בצד ומחכים
ויחד עם
וחושבים.
זאת, העם הפלסטיני בגדה, לפי כל הסקרים האחרונים, תומך נלהב בחמאס.
נכון, אבל אתה יודע באיזה מקום זה לא בעצם מפריע לי, כי אם אתה עושה את אותו סקר בכל מדינה ערבית, בכל מדינה ערבית, ואני לא מוכן להמר על זה, אולי חוץ מהמפרץ הפרסי, אבל אם אתה עושה סקר כזה במצרים, בסוריה, בירדן, בכל מקום אתה תראה שהרוב נגד המשטר. אז אם אין לך דמוקרטיה אמיתית, אז מה זה משנה בעצם, כן? אני רק מקווה שהאמריקאים לא יבקשו עוד פעם לערוך בחירות דמוקרטיות, נגיד בעזה אחרי המלחמה, כי זה יוליך עוד פעם לאותן תוצאות כמו ב-2006, כלומר ניצחון של, אני מזכיר שב-2005 ניסוגה ישראל מרצועת עזה, היה שם בחירות בלחץ אמריקאי, וכמובן חמאס ניצח. אבו מאזן לא קיבל את התוצאות האלה, וזה הוביל למלחמה ולהשתלטות חמאס על הרצועה. האם אנחנו רוצים לחזור עוד פעם לטעות הזאת, לעשות בחירות במקום שיש אהדה כל כך גדולה לחמאס? זאת השאלה.
כן.
אז כרגע זה נראה שסינואר מנותק לגמרי מהמציאות, לפי הדרישות שלו עם החטופים, ולפי, אני אנסה להבין מה גורם לו להיות כל כך מנותק, אולי הוא מקבל דוחות מוטעים, ועוקב אחרי התקשורת הפלסטינית, אחרי הדיווחים של הדובר אבו עוביידה, שהם מנותקים לחלוטין מהמציאות, או יש עכשיו את החצי, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אבסורד, חלל יא דוויירי, זאת אומרת, תנתח את המצב דוויירי, זה מין סיסמה כזאת שהתומכי חמאס אומרים, יש איזה קצין בדימוס ירדני
ירדני,
שמנתח,
כן.
דוויירי הזה נותן ניתוחים הזויים של המצב ואומר שאין לצה"ל שום הישג שם וזה רק טבח של האזרחים וחמאס ידוע על עליונה וצה"ל מיואש וישראל שבורה וכל מיני שטויות כאלה. בינתיים צה"ל מתקדם, משתלט, והמסלול הולך לכיוון די ברור של קריסה מוחלטת של החמאס. ויש לקוות שגם תוצאות טובות, שבשלב מסוים ימצאו את החטופים וגם את הנהגת חמאס. מה שכמובן מטריד מאוד כל ישראלי זה באיזה מצב נמצא אותם, מה שהופך את סוגיית החטופים להרבה יותר דחופה מסיום המלחמה. ולכן אומרים שצריך להגיד שנושא החטופים הרבה יותר דחוף. וצריך לעשות כל דבר כדי להחזיר אותם, גם אם זה יעכב את המלחמה. אם אני עובר עכשיו לדבר האחרון, שזה הגדה המערבית, אז אפשר לדבר על זה שאבו מאזן, לפי שמועות, לא במיטבו, הוא איש מבוגר מאוד.
אדם לא צעיר.
כן, ואנחנו מגיעים לנקודה קריטית, שנגיד בעזה, תהיה קריסה ויש את מה שאנחנו קוראים לו, אוהבים לקרוא לו היום שאחרי, ואולי כדאי כבר, זה כמובן החולשה שלנו, של ישראל, שאין לנו תמונה, אנחנו לא יודעים מה להגיד, מה יהיה אחרי, אוקיי, מנצחים את חמאס ומה אז? מה אז אנחנו לא יודעים, והאם העסק הזה יעבור לרשות פלסטינית משודרגת, או, אז מה האופציות? נגיד שאבו מאזן יורד מהבמה של, כן, הוא מהנהגת, מה האופציות? אז יש כמה דמויות, בראשם מג'ד פראג', ראש המודיעין, הוא דמות שאני חושב ארצות הברית מעדיפה לראות כיורש, הוא אחראי איש המודיעין, שהוא נגד
וברחוב
המאבק המזוין.
הפלסטיני יש לו אחיזה, זאת אומרת, הוא מישהו שיכול להנהיג אותם?
זה איש עם יכולות הנהגה לא פופולרי, שוב כל הראשי
לא פופולרי.
זה הם לא פופולריים לחלוטין, אבל כמו שהסברתי קודם אנחנו לא מתעסקים באזור של פופולריות, ראה אסד, סיסי ואחרים
כן,
לא
אבל
דמויות
עדיין,
פופולריות.
כשאתה תופס שלטון, אתה צריך להיתפס איכשהו לגיטימי בפני לפחות חלק מסוים של העם שעליו אתה. זאת אומרת, הרי ברור שנגיד ישראל לא יכולה להביא לשם מועמד מטעמה ולהגיד, הנה, אין דמוקרטיה, קחו. זה לא יבוא. אז צריך מישהו שבכל זאת יהיה לו יכולת לשלוט ויכולת לדבר עם אנשים.
תשמע, האנשים האלה הם רחוקים מלהיות הם אנשים חיוביים בעיני ישראל. הם כולם היו בעבר טרוריסטים, חלקם עברו אחרי אוסלו מעבר, אבל תראה, מג'ד פראג' למשל הוא נגד המאבק המזוין, הוא אויב מר של חמאס, וכן, הוא לא פופולרי. אם אתה הולך על פופולריות, אתה תקבל את חמאס עוד פעם, אבל בדרך
זה
דמוקרטית. אז
בטוח.
לכן, אז זה כאן מבוי סתום, ולכן יש עוד מועמדים, חוסיין א-שייח שהוא מזכ"ל הוועד הפועל של אש"ף, יש את ג'יבריל רג'וב ומחמוד אל-עלול שהוא הסגן של אבו מאזן, פחות דמויות שיש להם
ג'יבריל רג'וב
יכולות.
גם לא צעיר. גם הוא מהדור של אבו מאזן, לא?
מי, מג'ד פראג'?
לא, ג'יבריל רג'וב.
כן, אבל הם בסביבות ה-70 ומשהו, עדיין יכולים לתפקד לא רע, מצב בריאותי זה יותר חשוב מגיל, אז הם במצב זה, ויש כמובן תמיד את האופציה של דחלאן, שהוא נמצא באמירויות, הוא יכול להביא איתו נדוניה יפה מהאמירויות, אבל הוא מאוד לא פופולרי כמו שאתה אומר, וגם הפתח סילק אותו, כך שהסיכויים שלו לא טובים, וזה המצב, זה בעצם המצב, אז אנחנו הולכים אל מזרח תיכון מאוד כאוטי, לא ברור, ואחת הסיבות שאנחנו הולכים לכיוון הזה זה שאנחנו לא יודעים, אנחנו כישראל, כמדינה, לא ממש יודעים את מי אנחנו רוצים שישלוט בעזה. בחירות זה יכול להביא לקטסטרופה, ויהיה לנו בעיה עם ארצות הברית, עם הלחץ האמריקאי לערוך שם בחירות, וגם אנחנו נמצאים עם ממשלה שלא מגדירה את היעדים חוץ מהיעדים המיידיים של המלחמה, שזה מה שכל עם ישראל רוצה, כמובן מיטוט החמאס והחזרת החטופים, או ההפך יותר נכון. אז אנחנו
כן,
במבוי
תמיד שאין לך,
סתום.
יש לך רק תוכנית של מה לא ולא מה כן, אז זה הרבה יותר קשה לעבוד ככה,
כן.
אבל כן,
ולכן אני
בהחלט.
יכול להגיד בשורה תחתונה למאזינים מכל הקשת הפוליטית, יש לנו למעשה כל האופציות הן גרועות. כל האופציות גרועות. צריך לחשוב איזה אופציה היא הגרועה פחות. וזהו, יכול להיות שזה רשות פלסטינית בתנאים מאוד מאוד מסוימים, זאת אומרת עם פיקוח על מערכת החינוך שם, להפסיק את ההסתה הפרועה נגד ישראל כמו שאנחנו רואים בגדה המערבית. הרי המפלצות האלה של 7 באוקטובר נולדו, הם לא נולדו פתאום, הם נולדו כתוצאה של חינוך אנטישמי, אנטי יהודי
הבעיה, אני אגיד לך
ממושך.
מה, הבעיה שהכוח המניע שמסית נגד ישראל הוא לא הולך להיעלם. זה לא כמו שהנאצים הובסו ואז אפשר היה לחנך אותם מחדש, את הגרמנים. פה איראן תמשיך לנסות, האחים המוסלמים ממצרים ומכל מקום אחר ימשיכו לנסות ולנסות מאוד חזק.
אז
שאני כבר
רגע,
לא
תן לי
מדבר על
לתקן אותך.
הליברלים המערביים.
יש רפורמות מאוד משמעותיות במערכת החינוך בסעודיה ובאמירויות, לא היה לנו זמן לדבר על זה, אבל הרבה דברים נגד ישראל ושנאת יהודים הוסרו מתכני הלימוד שם, כן? וזה מה שצריך
אבל יש את
לקרות גם
איראן
ברשות, בעיקר כשהמדינות האלה
וקטאר.
צפויות לתת חסות כלכלית לשיקום עזה. ולכן יש לקוות שזה הכיוון, שהמדינות, השיקום של עזה יהיה חלק מפיוס כללי, ערבי-יהודי, פיוס שיהיו בו מדינות המפרץ מאוד מעורבות, חוץ מקטר. כן, קטר צריך להתחשבן ולחשוב על המדינה הזאת שתמכה בטרור במשך כל כך הרבה שנים. זאת לא מדינה שיכולה להיות היום מעורבת בשיקום עזה.
אפשר לדרוש ממנו רפרציות,
פיצויים, אה?
פיצויי מלחמה. טוב, בסדר, אוקיי, אז הפרק האחרון לעונה הסתיים. אנחנו לא כזה אופטימיים, נכון? אני די פסימי, אני חייב להגיד, לגבי השנה הבאה. מקווה ש-2025 תהיה טובה יותר. אבל גם 24 יש לנו אותם לפנינו, ואנחנו נעשה הכל, כל אחד ישתדל שזה יהיה הכי טוב, נכון?
השם העברי של השנה הזאת לא מעורר אופטימיות, אתה יודע, תשפ"ד.
תשפ"ד. טוב,
אנחנו
עברנו את תשמ"ד,
בוא נקווה
אז
לא ישפדו אותנו, אלא נעשה הרבה שיפודים וחגיגות,
יאללה.
ולא נצטרך לשפד אחד את השני פה.
כן. בסדר. אז שוב, ההסכת הצנוע שלנו יוצא לפגרה של 3 חודשים. כל שבוע, בלי נדר, בעזרת השם, אנחנו נוציא פרק. ירון כבר עובד על רשימה של המיטב של המיטב, אז לא לדאוג, אתם תישארו
אולי
עם חומר איכותי.
כמה דברים שיש כאלה מאזינים חדשים שלמשל כדאי שידעו שיהיה פרק למשל על תמרים במזרח התיכון, הפוליטיקה של התמרים, הקפה, האלכוהול, הטבק, כל מיני דברים מעניינים, וגם כמובן היסטוריה, מוחמד והיהודים, ירושלים באסלאם ועוד ועוד.
כן, כ-70% מהמאזינים של השנה הקודמת הצטרפו רק השנה, אז באמת יש לכם למה לחכות. בסדר, יאללה, שיהיה לנו יום טוב, שבוע מקסים, חיים נחמדים, I'll be back.
הלוואי.
הירשמו להסכת באפל מיוזיק, ספוטיפיי וכל אפליקציית פודקאסטים שאתם אוהבים. כדאי ומומלץ להירשם לרשימת התפוצה השבועית של דוקטור פרידמן, בה הוא סוקר את חדשות השבוע במזרח התיכון. חפשו השבוע במזרח התיכון בפייסבוק. נשתמע בשבוע הבא.